יום שני, פרשת וישב. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הסיפור היומי. סיפור נפלא שהתפרסם באיש לרעהו. ספר פה איזה יהודי, הופנתה שאלה, מה אתה תוכל לעזור לי? האיש הזה, שאליו, הופנתה השאלה, יהודי יקר שמקדיש מזמנו למעשי חסד, אבל הם היו נעשים במסגרת של פעילות ממוסדת, מסודרת, אולי היה סוג של קולבויניק שמתעסק עם כל התחומים ביחד. אבל בגלל זה, אז לשמוע מה מדבר, הוא היה מוכן לשמוע. א', כי כשיהודי מדבר, צריכים להקשיב לו. דבר שני, אולי באמת יוכל לעזור לו, מי יודע? מלהקשיב לו מפסידים. ואז הוא אומר לו, מספרים לו שיש לו... הפונה אומר לו שיש לו קרוב משפחה, שיתרס בשעה טובה, מה זה טוב, ממש בזמן האחרון. בחור מבוגר שחיכה הרבה שנים, ועכשיו המצב הכלכלי של ההורים שלו דחוק בצורה לא רגילה. הרבה דחוקים, שם יעזור לכולם, אבל הוא היה ממש מקרה קיצוני. הביא אפילו ככה דוגמאות לסבר את האוזן. והוא ממשיך ואומר לו, אני לא רגיל במלאכה הזאת של גיוס כספים, אבל אין לי כל יתר להתעלם מהמצוקה, אז אין לי מושג למי לפנות, אז אני רוצה לשאול אותך, אולי תוכל לעזור לי, למי לפנות. טוב, אז אותו אחד שאנחנו מדברים עליו, אז הוא הבין שבאמת מדובר סיפור לא פשוט, והוא מנסה לחשוב איך הוא יכול לעזור. גם הוא לא עוסק בגיוס כספים, גיוס משאבים. אבל רגע לפני שהוא פותר את האיש הזה לשלום, הבזיק לו בראש שם של איזה גביר אחד, הוא מספר לו שבדיוק אתמול פגשתי אותו במסגרת הפעילות שלי, שהוא מתנדב במקום שמעניק חבלות נדוניה לחתנים וקלות, כל מיני פרטים, מחכים שם מצעים, שמיכות, קריות וכו'. אז הוא אומר שהוא ניסה לעניין את הגביר הזה בתרומה של חבילות מהסוג הזה לחתנים וקלות. אז עכשיו שאתה מגיע אליי עם הסיפור הזה, אז אולי אני אנסה לעניין אותו. אז אולי אתה היה יהיל ביותר, רואים הווייסה, מיד פנה לו אותו גביר, שיתף אותו במקרה המרגש שנפל עכשיו לפתחו. הוא ככה, בשביל להפעיל את הרחמים של הגביר הזה, נפלא, הוא השתמש בלושן לימודים, כמו שחנן אותו השם. אבל הגביר אפס, נשאר אדיש, לא שהוא בכלל כלואז בלב, יודע מה הגביר מרגיש. אבל אם אתה מספר משהו לזולת והוא לא מגיב, אפילו לא במילה, בהגה אחד, אז זאת אומרת שהוא אדיש לכל העניין הזה. טוב, הוא ניסה להביא לו לגלגל את אותו סיפור מכיוון אחר. בקיצור, הסיפור נגמר, והוא מחכה לשמוע מה הגביר הולך לענות לו, האם הוא נכנס לעניין או לא. היה שקט בקו טלפון, ואז אומר הגביר, עכשיו אני אספר לך את החצי השני של הסיפור. מה? אומר לה הגביר, נכון שאתמול נפגשנו? דקה אחרי שיצאת מפה, נכנסה לבית איזו אישה שהייתה גרושה, והיא רוצה לדבר עם אשתי, היא מספרת שברוך השם התארסה, עומדת להקים בית חדש בישראל, אבל בגלל שהיא התגרשה לא מזמן, היא עוד לא הספיקה להתאפס, אחרי הגירושין, לא מצאה עבודה. אז במילא, הפרנסה לא מצויית לה משהו, אין לה כלום, אז היא מתכנת לעלות משהו ממש צנוע ופשוט, בלי שום מזבוז מיותר רדה, אבל עדיין חסר לה הרבה כסף, כמה עשרות אלפי שקלים. אז אשתי משתפת אותי בסיפור, שאלת אם מסכים לעזור, ואני אומרת לה, כן, קיבלת. אבל אותו אחד אומר, למה הגביר משתף אותי במה שקרה אתמול בבית? תקבל להכרח שהוא לא יכול לתרום עכשיו עוד תרומה. ואז הגביר ממשיך מיד, אתה יודע מי התרצה הקלה שסיפרתי לך עכשיו, והיא התרצה מחתן שעכשיו אתה מדבר איתי בשבילו. אז מה קורה פה? ממשיך הגבירים בתזמון כל כך מדויק, מגיעים אליי דווקא מגיעים דווקא אליי, שני הצדדים, יום אחרי יום. אז מסתבר שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אאמן לא רק את הצד של הכלה, גם את הצד של החתן, ואם הוא רוצה אז אני מסכים. אז קיבלת, אומר, אני לוקח על עצמי את ההוצאות של שתי הצדדים. הוא היה באלם. זה נראה יותר כמו חלום. ואז הגיע משפט המחץ. אתה יודע מי זה הכלה שהייתה אצלנו? היא הייתה נשואה בעבר לבן שלנו, שכבר ניסה והקים ברוך השם בית בישראל. מסכם האיש החסד, אם תשאלו אותי, המשפט האחרון גובר על הכל. לדברי לב שתורמים כסף, יש עדיין, לא אחד ולא שניים, ברוך השם. אבל המשפחה שהשאירה את הקלה שלהם שעבר, עם תחושה כל כך טובה של איימיש, עד שהיא מסוגלת לנקוש על הדלת בשעת הצורך. זה כבר תופעה יחידה בעולם. המאור פנים שבו נוהגת אותו משפחה, שווה בעיניי, אומר, מספר הסיפור יותר מכל. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, עם מקבט שאלות ותשובות בדיני חנוכה, תוך משנברו רבי אורי מוסופי מהדורת דירשו. האם מדליקים נרות חנוכה בשטיבלך? נגיד להדליק נרות חנוכה בית הכנסת בברכה משום פרסומניסטה. בית הכנסת שלא מתפעלים בו בגיבות, שתיים מתוך שלוש התפילות שבכל יום, דעת הגיר שלושם שלא מדליקים בו, דעת רב ניסים, ספיק שמתפעלים בו ארביס בקבועות, כך גם דעת חיים קנבסקי, שמתפעלים בו ארביס בקבועיות, אז מדליקים בו, וגם אם מתפעלים בו בשבת ומוצאי שבת בלבד, אז באותם ימים שמתפעלים, בערב שם מוצאי שבת, אז ידליקו. מקום עבודה בקדומה שיש בו חדר, שמשמש באופן קבוע לתפילות מנחה ומעריב, אז דעת הגרח קנבסקי שמדליקים בו, דעת הגריר שגש, שהם לא מדליקים אלא רק בית הכנסת של ממש. מיקווה שהוא לא מקורה, לא מוקף כולו במחיצות, אבל הוא משמש כמקום תפילה קבוע לרבים, ככל בית הכנסת, כמו הכותל המערבי, למשל. גם שם דעת הגריר שלך שמדליקים בו. בית הכנסת שיש בו אולם מרכזי וחדרים קצנים יותר, שתים לך. אז הרבלה שבאמר שצריך להדליק בעולם המרכזי בברכה ובשאר חדרים בלי ברכה. אפשר גם לעניין עזרת נשים שמתפעלים שם בקביעות בימי חול שידליקו בלי ברכה. ובדעת רב ניסים קרא לי את זוגח כנב כי צריך להדליק ברכה בכל שטיבל ושטיבל שמתפעלים בקביעות ויש בו ספר תורה לעצמו. מה כמות השמן שנדרשת להדלקת הנרות? אז את נרות חנוכה צריך להדליק בכמות שמן שמספיקה עד חצי שעה חצי זה כחובים. גם אלה שמדליקים בחצי זה כחובים צריכים להדליק כמות שמספיקה לחצי שעה. ובייר אגח קנבסקי שהשעה הזאת היא שעה זמנית, זאת אומרת לפי אורך הלילות של ימי חנוכה, זה יוצא לכל יותר 70 דקות. יש מי שכתב בשם ריס קרוב, שמלשון הרמב״ם נראה שבמקומות שבהם יש עוברים ושבים עד השעות המוחות של הלילה, אז יש חובה להדליק בכמות שמן שמספיקה עד שהחוב מתרוקן, ככה גם משמע מלשון הריטבו. יש מי שמביא בשם ריס קרוב להפך, אבל מה שלמעשה, מה שברור זה שהוא בעצמו נהג להדליק בכמות שמספיקה עד שהרחוב הסמוך לבית שלו יתרוקן, ככה גם נהגו רב זלמן ורב אליושב. אבל לדעתם זה לא חובה להעיד אור מצווה, ככה גם דעת רב ניסים. לכן לדעת אור לציון, אין חובה להדליק בכמות הספקת ליותר מחצי שעה, ככה גם כתב מור נגח קנבסקי, שמנהג חזוני שעה לכבות הנרות כל לילה, למעט הלילה האחרון, חצי שעה אחרי הדלקה. מי שמדליק בתוך הבית באופן שהפרסום נוסף זה לבני הבית בלבד, דעת הרב אליושב של כל הדעות, לא מוכרב להדליק אלא רק בכמות שמספיקה לחצי שעה, אבל בכל בו הוא כתב בשם הריף שראוי שהנרות ידלקו כל זמן שבני הבית ערים. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי. אנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. חמש דקות שם אוי לא מולה. המייסה הנפלא שאנחנו הולכים לספר, זה סופר בסעודת סיום מסכת, במיוחדת דמינה, שעשה אחד עם משתתפי שיעור הדף היומי, שנמסר על ידי הרב שלמה מונק שליטה. היה לפני כמה שנים. העורך של הסעודה זה היה רב ינקב פרל. הוא איש ציבור, חבר מועצה, דמות מוכרת בקהילות הצפון, במיוחד בקרב תושבי העיירה רכסים שהוא מתגורר שם. עבר בחיים הרבה דברים, ולמרות זאת המצב רוח המרומם והעירני מעורר על זאת שמחה גם בקרב הסובבים שלו. כבר כשהתחיל ללמוד מסכת שבת במסגרת השיעור, אז הוא הודיע שהסיום מסכת שייך לו. באמת שסיימו את המסכת זה היה שלו, עשה סיום, סעודת סיום מפוארת. פאר והדר וטוב טעם בהשתתפות של עשרות בני משפחה, חברים יקרים. הוא אמר שהסעודה מרגשת שהוא חווה מימיו. מה היה כל כך מיוחד בסיום הזה? אז זה היה שתי סיבות. סיבה אחת אומר, זה היה פעם הראשונה ב-80 שנה לאורך ימים טובים, ארוכים וטובים, שהוא זכה לסיים מסכת. והסיבה השנייה, שאותה הופתעו לשמוע לראשונה משתתפי הסעודה, שזה היה גם סעודת הוויה, סעודת הודיה. הוא סיפר לנוכחים שבמהלך הלימוד של המסכת התעורר חשש למחלה בגופו, אבל ברוך השם, אחרי בדיקות הכל היה בסדר. כולם ככה השתהו לשמוע את הדברים, כי הוא לא הפסיד אפילו לא יום אחד. בכל המהלך התקופה של עבדות המסכת, כמה חודשים טובים, הם הבינו שהעובדה הזאת בכלל לא הייתה מובנת מלאה, והם דרשו תעצומות נפש. ומכאן, זה ההקדמה רבו ישראל. מכאן לסיפור המיוחד שסופר במהלך הסעודה על ידי הגאון רבי יעקב בייפוס שליט"א, שהוא זמן לכבד את המעמד. הוא ריגש את הנוכחים בתיאור של איזו דמות מעניינת שהתגוררה באיזו עיירה לפני עשרות שנים, שהייתה חלק מהמתפללים בבית הכנסת צ'ריס הפלייטו. הבית הכנסת צ'ריס הפלייטו הודעה כשמו כן הוא, והוא ריכז אליו יהודים שנותרו לפליטה מהשואה איומה וביקשו להתפלל ביחד. הם לא היו צריכים לדבר על מה שהם עברו, הרי מספיק להם לשתוק ביחד. אף אחד לא יכול להבין את השתיקה הזאת מלבדם. באותו בית הכנסת, אז שימש הגבאי שם יהודאינו, רבי יעקב פרל, שהוא פיקד ביד רמה על שיעור שבועי, שנמסר כל שבת לפני מינכן, על ידי הרב בייפוס, מסכת אבות. כל שבת, 5 דקות לפני שנגמר השיעור, מספר הרב בייפוס, הדלת שבית הכנסת הייתה נפתחת, מישהו ככה התגנב בשקט, עקב בצד אגודל, יושב בסוף והקשיב. הוא היה ככה גבוה כזה, זה הסוג של ניגוד לרשת פנים המבוהלת שלו. וככה, ככה המחסה הזה היה חוזר על עצמו כל שבת. מיד אחרי השיעור המנחה, הוא ככה היה מכונס בתוך עצמו, ואחרי מנחה הוא מסתלק כלעומת שובה, אף פעם לא פתח את הפה, אף פעם לא יצר קשר. עד לאותו שבת, שנוצר קשר לרגע אחד, באותה שבת, רב בייפוס סיים את השיעור, פנה לצאת מבית הכנסת, תוך כדי שירות במדרגות, הגיע אותו יהודי, התנשף, התאמץ, הוא אומר, הפסדתי, הפסדתי. והוא לא הגיב לניסיון ככה ליצור איתו השיחה, תוך כדי שמשיך לטפס במדרגות, הוא מלמל, הפסדתי, הפסדתי. הרב בייפוס אומר שהוא יצא לה, והוא חשב לעצמו, הרי כל שבוע מפסיד. הוא מגיע 5 דקות לפני הסוף. מפסיד את רוב רובו של השיעור. מה אחרה פה שהוא הפסיד את ה5 דקות הבודדות האלה? סך הכל 5 דקות, הפסדתי. אבל אחרי כמה זמן הרב בייפוס, בשביל ההכרה, כל אחד זה עקבות התורה שלו. הקביעות, זה מה שקובע אם יש לך שייכות לתורה. אותו יהודי ככל הנראה לא מסוגל לקבוע השתתפות בשיעור ליותר מ5 דקות, אבל כשהוא הפסיד את ה5 דקות האלה, אז הוא כבר לא היה מרוצה בכלל. הפסדתי, הוא אמר, הפסיד את כל עמו. לא 5 דקות, אלא את קביעות התורה שלו. ההפסד הזה צרב את כל יום השבת שלו, ואת כל השבוע שאחריו, שניזון מקביעות התורה, שהוא היה מסוגל אליה.
עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיים, דברים לפניהם שספר הגנחות את רב שמעון שפיצר שליטה, סיפור שקרה לפני 55 שנה, והסוף הטוב שלו נודע רק בחודשים האחרונים. בעל המייסה שמספר את בעצמו דברים כאבו יוסום, לרב שמעון ראסל, הוא תושב ארץ הקודש, הוא מלפונים, יליד אנגליה, עכשיו בן 9 רצה לטייל עם הסבתא, אמא של האמא, ברחוב, הזהירו אותו, שהוא חייב להחזיק טוב טוב בעד של סבתא. הם הזהירו אותו, כי לא רוצה שהוא לא ילך לאיבוד, הוא חשב שהזהירו אותו, כי הוא צריך לשמור על סבתא. טוב. הם טיילו, שככה מחזיקים אחד ביד השני, לרגע הסבתא עזבה את היד של הילד, ובלי שום סיבה נראית לעין, התחילה לחצות את הכביש, בפתאומיות. והגיעה מכונית במהירות מהצד, והתנגשה בו, התנגשה בסבתא, והיא נרגה במקום השמריכם. הילד עמד, הסתכל, איך שכולם מטפלים בסבתא של אנשי הצולל, אף אחד לא שם לב אליו, הם בטיחים שהוא עוד אחד מהילדים שמסתכלים, לא קישרו. רק שכולם כבר הלכו וראו שהוא נשאר, אז התחילו לדבר אותו, הבינו שהוא הסבא, שהוא הנכד. אף אחד לא חשב אז שצריך לקח אותו לאיזה טיפול של איש מקצוע לשחרר אותו מהטראומה הקשה. אז פשוט לקחו אותו לבית של הדוד, שם היה צוף השיבה, והחזירו אותו הביתה. אחרי שכביכול חזר לשגרת חיים שלו. אבל אחרי הרבה שנים, כשהיה כבר עבור בעל משפחה, אז התעוררה אצלו הטראומה הקשה, ואז צפו בלב שלו כל מיני רגשות, רגשות אשמה, רגשות קשים, שהיא בעצם, אותם רגשות שהוא חי איתם כבר הרבה שנים, שבגללו שהוא עזב את הסבתא ולא המשיך להחזיק את היד, לא שמר עליה. אומר שהוא כבר, הוא חשב שקדוש ברוך הוא הביא אותו לידי זה, שזה דחף אותו ללמוד חזק את כל הנושא של תורת הנפש, ודווקא בגלל שהוא עצמו היה באותו מקום ויצא ממנו, אז ההבנה שלו בתורת הנפש הייתה גדולה יותר, נשאר אנשים שעוסקים בתורה הזאת. ובזכות זה הוא הצליח לעזור להרבה אנשים, הרבה מאוד, שסבלו מכל מצוקות נפשיות ולא תמיד דרך המלך. הוא אומר, לפני כמה חודשים בערב ראש השנה של השנה הזאת, הוא זכה להבנה חדשה ונפלאה, למה הרבה שלום זימן אותו למצב הקשה הזה. המשפחה ידעה שלאימא שלו יש אח אחד שעבר את התלות שם למחמה, יצא ממלטאות הנאצים, מה שמה. אבל לא ידוע מה הוא עושה, מה עלה בגורלו. ועכשיו נודע שמאז, לפני יותר מ-55 שנה אחורה, הוא זנח את היהדות, אפילו התחתן עם גוי השם הרחשם. ונודע שהוא התלבט במשך תקופה ארוכה, הוא מספר לסבתא, לאמא שלו, לאותו סבתא, על הניסויים שלו עם הגויה, או לא לספר, לא לצייר אותו. יום אחד, באותו יום מר ונמר, הוא החליט להתעלם מהחששות, ולספר לאמא שלו. ואז התקשר לשאול איפה הוא נפגר, אמרו לו, לפני כמה דקות היא נפגעה, על ידי מכונית, ושבקה חיים לכל חיים, לא רבו היום. אז בזמנו, אף אחד לא הבין, למה זה קרה? למה התפרצה לכביש? הייתה סלולה בדבר, לא חסר לה כלום. אבל עכשיו אחרי 55 שנה זה נודע. נודע שמהשמיים סבבו שהסבתא לא נשמע את הבשורה הרע, על הניסויים שלהם הבן הגוי. גם בדרך הטבע לא שייך שבכלל יתגלה, כי אח עצמו גם שווק חיים לפני שנים, אלא מה קרה בערב ראש השונה של השנה הזאת. הבן שלו יצא למסע חיפושים אחרי השורשים של המשפחה. ובמסגרת היצירת הקשר עם המשפחה, זה יוצר קשר עם האחיין של בעל המעסק. אז כשהאחיין שאל אותו מה הוא זוכר מאבא שלו, אמר שהוא לא זוכר הרבה. הוא רק זוכר שסיפר לו שהוא רצה, אבא אמר שהוא כשרצה לספר לאמא שלו שהוא התחתן עם גויה, הוא התקשר לשאול, איפה היא גרה ולברר. אז אמרו לו שלפני כמה דקות נפטרה בתאונת דרכים. אז הנה כי כן, זה מעשה אחד מיני אלף ואלף אלפים שקוראים בכל יום, שהקדוש ברוך הוא, אבל שפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שחשבון יתגלה, ולא לפעמים לא רוצה שיתגלה. אבל מאלו שכן יתגלו, אז אנחנו יכולים לראות איך כל אסון שנעשה הוא בהשגחה של הבורא, לא רק האסון עצמו, אלא גם מי שיעמוד אז מהצד, האסון ניצור בו רושם, כל הכל מתנהל על ידי הרבה שלנו, הופך חשבון מדוקדק איתם. עד כאן העניין הזה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. אם זה היורצייט של פסח פרנט, בעל שוט אר צבי, בספר שביבי אור, שדברים ממנו, אז הוא מביא שם שאדם, רוב כעסו, מזיק לעצמו הרבה יותר משהוא חושב לעשות לחברו. מה מאושר, אומר הרב פרנק, אדם שדע לעצור ברוחו, לא לשים לב לחלומות שחולים אחרים עליו. והעידו חז"ל שאין אדם נוגע במוכן לחברו. תודה לרבותיי להימנע מהכעס ונזכור, לא שבכעס אנחנו מזיקים אך ורק לעצמנו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות וגשמיות, בשורות טובות וכל טוב סלם.